מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. פורים עבר חלף לו, אך חלקם לא רק שלא הסירו את המסכה, אלא הידקו אותה חזק חזק בכדי שלא ידעו מי הם. על אחד מהם נשוחח היום. הוא אברך בכל הנגעותיו. בכל יום שעות רבות הוא בכולל. יוצא מהבית כשהוא לבוש בכובע וחליפה. הוא מקפיד לשלוח את ילדיו לחיידרים הטובים בעיר, למשפחות הטובות ביותר, וגם בנותיו לומדות בסמינרים מהטובים בירושלים. בקיצור, אברך מושלם. האברך עליו אנחנו מדברים, מוסר שיעורים בכולל ובבית הכנסת, והכל היה נראה תקין לחלוטין. אפילו החובות שלו היו תקינים, כי הרי הוא אברך, אז יש לו חובות. אבל החובות שלו הרקיעו שחקים. למרות שאשתו הייתה אישה מוצלחת, שעבדה בעבודה מוצלחת, וההכנסה שלה הייתה לא מבוטלת. בביתם, כמו בהרבה בתים אחרים, הוא כבעל הבית היה אחראי בלעדי על הכספים. הוא התעסק עם המשכנתה, הבנקים, הגמחים וכל מה שקשור בכסף. אשתו תמיד ידעה שהם הסיפור חיים שלהם הוא סיפור חיים של משפחת אברכים רגילה. משפחת אברך שחי בדחקות. אבל יום אחד הכל התפוצץ. אשתו פנתה לבית הדין ודרשה בתוקף לפרק את החבילה. זהו, עד כאן. כרעם ביום בהיר היא הבינה להיכן כל הכסף שהיא מרוויחה הולך. היא גילתה שרוב הכסף עליו היא עמלה בכדי שבעלה יוכל לשבת וללמוד בכולל, מושקע בבוטקה הכחול הקטן הנמצא בכל פינת רחוב. בתחילה כשהיא גילתה, אז היא דיברה איתו. אחר כך היא התחננה. היא גם בכתה. היא גם אימה. בקיצור, היא עשתה הכל. ובכל פעם הוא התנצל והבטיח שזו פעם אחרונה. היא מאוד ניסתה לשמור על הכבוד שלו, אז היא לא סיפרה את זה לאף אחד. אבל יום אחד זה היה יותר מדי, והיא החליטה לפרק את החבילה. הוא נשאר חבוי מאחורי מסכת האדם הנורמטיבי. אבל במציאות הוא איבד את אשתו ואת ילדיו. היום, מאזינים יקרים, תמצאו אותו הלך ירושלמי מוזנח, אוכל את ארוחותיו בשמחות שלא הוזמן אליהם, אוסף כספים בכותל ובזיכרון מוישה כמו אחרון הקבצנים, ואת מקלחותיו הוא עושה בבית רחצה ציבורי. אברך נשוי, אבא לילדים, בנים מתבגרים, בנות מתבגרות, בנות סמינר, והוא הלך ירושלמי מוזנח. בוא נחזור 10 שנים אחורה. 10 שנים אחורה היה לו חבר לסוד. החבר, כן כן, אתם מבינים נכון, החבר היה חבר לבוטקה. שם הם נפגשו. החבר שאשתו תפסה אותו יותר קצר, ניסה להסביר לו. חברי היקר, אתה מחור, לך לטיפול. אך הוא בהקשנותו, עזוב, אני מחור? זה חד פעמי, אני לא מחור, מה קרה? אז הייתה הגרלה גדולה, אז אני לא אנצל את ההזדמנות, אני אברך. מאזינים יקרים, במקרה הזה, והוא רק אחד מתוך מי יודע כמה, אני לא יודע. אולי נדבר עוד מעט עם מישהו שכן יודע. מאזינים יקרים, מחיר ההסתרה, מחיר הבושה, מחיר אני לא מוכן להודות, לא מוכן להוריד את המסכה, מחיר אני לא מוכן לעשות סוף לדבר שצריך לעשות לו סוף רק כי אני מחבי. זה המחיר. הוא מוזנח וזרוק ברחוב, לא רואה את ילדיו אותם הוא הוליד. אשתו כאלמנה בביתה, וילדיו, מי בכלל ירצה אותם? מאזינים יקרים, זה כואב וזה כואב וזה כואב נורא לראות איש, אדם, בעל משפחה שהגיע למקום כל כך נורא. היום מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר עם אחד האנשים המומחים בתחום. עורך דין יהודה ליף. לא עורך דין, עובד סוציאלי. למה כתוב לי עורך דין? אתה ודאי לא יודע, כי הרמקול שלך גם לא פתוח, אז תגיד ערב טוב, ועל הטעות הזאת נחפר פעם אחרת. עובד סוציאלי, יהודה ליף, מה זה קשור לעורכי דין בכלל? עורכי דין הרי מייצגים את הצד השני. כן, אז אתה עורך דין יהודה ליף, אתה עובד סוציאלי, ואתה מטפל בפרטי, במסגרת?
גם בטיפול ברטורנו, וגם באופן פרטני.
יופי. אז אתה עוסק בעבודת קודש, כי אני מאמין שהסיפור שאתה שמעת פה, ואתה בטח מכיר, לא סיפור אחד כזה, אלא עשרות, מאות?
יותר מדי.
יותר מדי. אני מבין ממך, מהבעות פניך, שכל מקרה הוא יותר מדי, גם ללבך החזק שעוסק בתחום הזה. אבל אתה מכיר הרבה סיפורים כאלה. אני רוצה לדבר איתך, אבל אני קודם אבקש להזמין את המאזינים שלנו, שרוצים לעלות לשידור, לשאול שאלות בנושא הזה. אנחנו נמצאים ב-039. 039-039, לכאן תוכלו להתקשר בשביל לדבר איתנו, לשאול היום בנושא של התמכרויות, או חשש להתמכרות, או עוד מעט נשמע מה נמצא בתוך ההגדרה של התמכרות, אבל אם תרצו לדבר איתנו, אנחנו ב-039-039-039, אני רואה כבר את הטלפונים מחייגים, שלוי מפול הקונה, מעביר אלינו את השיחות, אם תרצו לכתוב לנו בפקס 03-616-4477, ואם תרצו לכתוב לנו דרך האפליקציה או האתר של רדיו קול חי, אתם מוזמנים לעשות זאת בחלונית הודעה לשידור, שם תכתבו לנו, אם לא תרצו לדבר איתנו, למרות שאני רואה כבר פה הרבה מאוד טלפונים נכנסים, כנראה רוצים לדבר איתך יהודה, חשבו שאתה עורך דין, רוצים לדבר איתך בסוף, יראו שאתה עובד סוציאלי, אז לא בטוח, אבל בסדר. טוב, יש לנו ככה, יהודה, 2 דקות על השעון, עד הפרסומות, שזה חובת המפרסם שלנו, להסביר לנו, הפילר, אם אפשר להוריד אותו, טכנאינו היקר, תודה אורי, מה זה התמכרות? תן לי את זה בהגדרה שמאזינים יכולים להבין, אל תדבר איתנו גבוה, רדיו, עמך, בית ישראל, רוצים להבין.
ערב טוב ומבורך, רב אריה, ערב טוב מאזינים. אני אתן את זה בכמה מילים ברורות. ישנם המון דברים שאפשר לבוא ולברוח אליהם. אפשר לבוא ולהסתיר את ההתמודדות הפנימית שלנו, דרך בריחה לכל דבר שרק אפשר. אפשר לברוח תקופות מסוימות לאוכל.
אוכל.
אפשר לברוח לאוכל, התמכרות לאוכל, היא אחת ההתמכרויות הקשות שאנחנו מכירים סביבנו.
התמכרות למתוקים וכאלה.
למתוקים, אני לא יכול להפסיק. וכל פעם שאני מרגיש לא טוב, אני לוקח חתיכת שוקולד קטנה, ואני מרגיש יותר טוב.
למה אתה אומר את זה בלשון זכר? זה לא פייר.
אני יודע, זה קשה לנו. אבל
אוקיי.
כשאנחנו בעצם מבינים שלכל דבר טוב אפשר לבוא ולברוח אליו, זה יכול להיות לרגע אחד אימורים, זה יכול להיות לרגע אחד למחשב, זה יכול להיות לכמעט כל דבר טוב שאפשר להפיק ממנו הנאה רגעית וזמנית, שתפיג את הכאב ואת ההתמודדות שלנו עם המל החיים.
אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר שהתמכרות, אני מנסה לעשות לזה abbreviation, לקצר את זה, התמכרות שווה בריחה. יש לי קושי, יש לי התמודדות, יש לי משהו שיושב עליי, חתיכת שוקולד, עוד שעה למחשב, עוד קניית כרטיס זה שמגרדים, זה הבריחה שלי, זה נותן לי לשכוח מהסבל שלי, מהצער שלי, מהדבר שאני עסוק בו.
נכון, אבל הבעיה
אז למה לא כולנו בוחרים?
רוב המחורים יגידו לנו, לא, אני נהנה מזה, אין לי שום דבר לברוח ממנו.
מה זאת אומרת? כאילו הוא לא מודע שהוא בורח? רגע, אין לו צרה? או אין לו למה לברוח, לא הבנתי.
הרי הסיפור של
למה הוא מתכחש?
הסיפור של האברך שהבאת, הוא סיפור של האברך שמציג את המצג המושלם. את האברך המושלם שהתחתן עם האישה המושלמת, יושבים ומקריבים את חייהם למען התורה, ומתחת לפני השטח עומד אדם שרק רוצה להרגיש טוב כאן ועכשיו, ורוצה לקבל את הסיפוק המיידי שלו, דרך העולם הזה של התמכרות קשה מאוד לריגוש של כסף. וכשאנחנו פוגשים אותו, אנחנו לא פוגשים אדם סובל בדרך כלל. מי סובל?
הסובבים.
הסובבים, החשבון בנק, האנשים שלוויתי מהם, ואיתם לפעמים אנחנו נצטרך לבוא ולעזור להם, לדעת איך לעבור את זה בצורה טובה.
טוב, אנחנו עכשיו בורחים לפרסומות, כי זה מה שאנחנו חייבים לעשות בשעה הזאת, התמכרות שווה בריחה, אנחנו ננתח את העניין הזה, ויש לנו גם הרבה מאזינים על הקווים. ממתינים, אז מי שעוד רוצה לעלות פה להקים יספיקו, אל תעלי יותר מ3-4 מאזינים, 039-039-039, אם אתם רוצים לכתוב לנו ב-03-164-477, ואפשר לכתוב לנו בחלון לתודה לשידור, באתר ובאפליקציה פרסומות.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
בוחי תמיד איתי.
רבקה בת 16, בשנה שעברה עוד הייתה פעילה עם חברותיה בסמינר, ופתאום, ביום אחד, היא חוותה התקף פסיכוטי, ומאז היא מאושפזת במחלקה הפסיכיאטרית. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה יזכו אנשים שנותנים כסף לבנות בניין לכאלה שחולים בנפש?
יזכו שהעולים שלהם יהיו
בריאים. קשרו כעת, 1-800-392-392.
אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרין, עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה, 03-964-1555, ותחזרו מפסח בריאים יותר.
תושבות חיפה והסביבה, להתעורר ומהר! המחלקה לתרבות תורנית מזמינה אתכן להפקת ענק בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה, המופע המשותף שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין, הגברת לאה אייזנבך וטובי ברון, והסטנדאפיסטיות מאירה רפאלי וביילי דייץ'. כל זה קורה על בימת הפאר של מרכז הקונגרסים ביום רביעי 3 באפריל בשעה 20:00 בדיוק. הכרטיסים נחטפים, 055-678-9252, 055-678-9252.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
הכי חשוב בחינוך, חיים ולדר, עם 20 הדברים שאם נבצע אותם בחינוך הילדים, נדע שאת שלנו עשינו. ילדות לעולם חוזרת. חשבתם שהילדות זו התקופה היפה ביותר בחייו של אדם? תחשבו שוב. ואבא אחר, נעמה לוי, אם חד הורית, מתווכחת עם נחשים ארוכי לשון במיוחד ומנצחת אותם. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-79-6666.
ישראל, בחור ישיבה בן 17,
כבר 3 חודשים הוא בבית, סופל מחרדות איומות. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה יזכו אנשים שנותנים כסף לבנות בניין לכאלה שחולים בנפש?
יזכו שהילדים שלהם יהיו
בריאים. התקשרו כעת 1-800-392-392 ותזכו בעזרת השם לברכתו של מרן לבריאות ילדיכם.
רשת מחסני חשמל חוגגת יום הולדת. רק עד יום שלישי הקרוב, לכבוד יום ההולדת, יינתנו מבצעים מטורפים ועד 3,000 שקלים תווי מתנה לרשתות נאמן וברדינון. רק עד יום שלישי. לדוגמה, מקפיאים מ-550, קיריים מ-290, מכונות כביסה מ-850, מיקסרים מ-39 שקלים. חוגגים יום הולדת ברשת מחסני חשמל. גם מבצעים מטורפים ועד 3,000 שקלים תווי מתנה לרשתות נאמן וברדינון, כפוף לתקנון. יום הולדת עד יום שלישי ברשת מחסני חשמל. חגיגה כזו לעולם לא תחזור.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
בוחי תמיד
מאזינים יקרים שלנו, לכם אתם קניתים הרי מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום האורח שלי הוא יהודה ליף, מטפל ועובד סוציאלי בכיר בנושא של התמכרויות. שוב אני אומר לך לילה טוב.
לילה מבורך.
ושנינו אומרים יחד לילה טוב למאזין הראשון שרוצה לשאול אותנו שאלה. לילה טוב. הלו? יש לנו מאזין? מאזינה?
כן.
שלום. טוב, תשמעי, כמובן שאני עוד מעט יפנה את השאלה ליהודה ליף, אבל בואי תני לנו טיפה לרקע בלי לזהות פרטים, בת כמה את?
18.5.
18.5, משפחה נורמטיבית, הכל בסדר?
כן,
לא חושב. לא חסר כלום, לא היה חסר כלום?
לא, כאילו לפעמים היו תקופות קצת צמצום, אבל משהו נורמלי, לא יכול.
זאת, את מכירה את המשפט הזה שנקרא תופעת ילדי השואה? כאילו, שהכריחו אותם לאכול, אז הם החליטו שהם לא אוכלים, או כאילו, את יודעת, לפעמים יש כזה תופעה שהיא תופעת אנטי, שבבית היה כזה מחסור, ותמיד לא היה, ולא היה, ולא היה, אז אני רוצה, כאילו, לפצות על זה, אז אני רוצה לקנות, ולקנות, ולקנות, בשביל להוכיח שיש, ויש, ויש. משהו, יש משהו בדבר הזה, או ש...
אולי קצת, אבל, כאילו, זה לא ש... שלא נמנע מלאכול, אלא פשוט לא היו תקופות שכאילו...
היה לחוץ.
זה היה יותר צמצום.
איך בלימודים? בסדר? יפה, טוב. אז בוא ניתן למומחה שלנו, יהודה ליף, לשוחח איתך וקצת להבין האם זה התמכרות, לא התמכרות, כן התמכרות, בבקשה.
שלום וברכה, ערב טוב. אני אענה לך, התמכרות לקניות היא התמכרות שהיא מוכרת. קנייה היא דבר שבעצם יוצר ריגוש, הוא יוצר הרגשה של רגע, לרגע אחד טוב לי, אני בא ומקבל את הסיפוק המיידי שכאן ועכשיו. הרבה אנשים, הרבה דברים שאנשים עושים, הם בסדר, מותר ללכת לקניות, מותר ללכת ליהנות, מותר אפילו לבזבז קצת, לא קרה כלום. השאלה מתי זה מגיע למקרה קצת קיצון, שבו אני מתחיל לאבד את הערכים שלי, שאני מתחיל לקחת כסף שאני צריך לדברים מאוד מאוד חשובים לי, ואני בעצם בורח והולך פתאום לקניון, או אני הולך לחנות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, לא משנה מה, ופתאום אני מוצא את עצמי מאבד את זה. שם אנחנו מתחילים להיות בבעיה. אז במקרה שלך, אני לא יכול לענות לך כמובן על רגל אחת לדעת אם את מכורה, אבל אני חושב שברגע שזה מפריע ומתחיל להזיק, השאלה אם אדם יכול לבוא ולבדוק את עצמו, האם אני יכול תקופה מסוימת להפסיק, לבדוק אם אני יכול להיות בלי זה, מה קורה אז? איזה רגשות מתחילים לצוף? מה קורה כשיש לי חוסר שקט? איך אני מתמודד איתו? אם הצלחת לעשות טוב בזה, עשית משהו טוב.
אבל בוא נשאל אותה עוד שאלה, כי מה שאתה עונה זה מקסים, בוא נשאל אותה שאלה ככה, אתה יודע, דוגרי. תגידי, את לובה כספים בשביל לקנות, או שאם יש קונים, אין לא קונים?
לא לובה, אבל לפעמים כאילו...
לא, מה זה לובה? לוקחת מחברה, בהלוואה.
לא,
אוקיי, אז מאיפה הכספים? כאילו, הוא שאלה הרבה בסיטר וכאלה?
ממני, כן, לפעמים גם מההורים, כאילו,
אני מסכים. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. תשארי איתי על הקו, אני רוצה לשוחח אותו ואת שומעת ברקע. מה, תשמע, יש פה נערה, כן, שלא יודע, אני הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשמונה בנים, אז אני לא כל כך יודע מה זה בנות, יש לי רק בת אחת. אבל זה נראה לי נורא נורמטיבי, ללכת את רבי עקיבא, כמו שאתה אומר, לחרוש אותו 700 פעם, בסוף לחזור לחנות הראשונה, לקנות את אותו נעל שראית באלף חנויות. כאילו, זה משהו שהוא מאוד, לא יודע, כאילו, מה, יש מישהו שלא עושה את זה? זה מה שהם עושים, הבנות, לא?
נכון, אבל פה, אם היא מתקשרת, ואני משער שכשאת מתקשרת, את בעצם, היא באה ואומרת, זה מפריע לי, זה מציק לי.
יכול להיות
שבא... אני לא מתכננת, אין לי את הכסף המסוגל לזה. אני מבזבזת כסף שאני רוצה לדברים יותר חשובים. ואז זה מתחיל להפריע.
כאילו, יכול להיות שהיא חוששת שהיא שם? יכול להיות שזה מה שהביא אותה להתקשר?
בוא נשאל אותה.
מה את אומרת?
מה הכוונה?
למה התקשרת אלינו? כי מה? כי את שמעת את השיחה ואת אומרת, אולי אני בדרך להיות מכורה, אולי אני... כאילו, למה התקשרת? מה מפריע לך? כאילו, מה מפריע לך? מה לא טוב? מה לא טוב? מה? תקני, תשתוללי. אתרים, נקס, 700 סוגי נעליים, 10,000 סוגי צעיפים, אני יודע. מה רע?
כי אני מנסה כאילו קצת לחסוך, ואני רואה שקצת יותר מדי מוציאה, וגם העירו לי על זה כאילו אחים.
תגידי, את מרגישה לפעמים שזה יותר חזק ממך, שאת כאילו מנסה לעצור, וזה לא הולך, זה יותר חזק ממך? כאילו, את לא מסוגלת להתגבר? יכול להיות שאת הרגש הזה אתה רצית להוציא?
נכון.
אז על מה היא רוצה לפצות?
אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו בחוויה שלי, לבוא ולהסביר למה היא הולכת ומשתמשת בזה כדי להרגיע. על מה זה תמיד יושב. אני לא בא לחפש את זה תמיד. אני מבין כרגע שיש איזשהו כאב, כי אחרת היא לא הייתה פונה לעזרה. בעצם הכאב בא ואומר, אני רוצה לדעת אם אני נמצאת שם. אם אני נמצאת שם, מה אני עושה?
או שהיא נמצאת בטרום, אתה יודע, יכול להיות לפעמים שהיא בדרך לשם.
אני בכלל לא חושב שזאת התמכרות, החוויה שלי, כמו שאתה מבין, זאת לא התמכרות, כי היא לא הגיעה לקיצון של סבל כל כך חזק, שבו היא פוגעת בעצמה ופוגעת באחרים באופן קיצון.
כן, כי היא לא לוקחת הלוואות, או משקרת, עושה מניפולציות וכאלה.
לא כל מי שמשתמש במחשב, או משתמש באוכל קצת יותר מדי, אנחנו נגדיר אותו מכור. אנחנו נגדיר מכור אדם שבאמת כבר עובר על הערכים שלו, עובר על הדברים שחשובים לו. לא נורא אם היא מקצינה קצת, אבל היא צריכה לבוא ולשים לב, לבדוק את הגבולות שלה.
אז מה היית מציע לה? הנה, עכשיו היא בשיחה, היא פונה אליך, הרב יהודה, מה אתה מייעץ לי לעשות? זאת לא התמכרות, אני מבינה. מה זה כן, ואיך אני נגמלת מזה, או איך אני משנה את דרכיי, או מה אני עושה מפה ועלה, משיחת הטלפון הזאת ועלה.
אוקיי, אז בוא ניקח כנקודת הנחה, שאנחנו לא מגדירים את זה כרגע כהתמכרות, אבל אנחנו מגדירים את זה כמשהו שכבר מתחיל להציק. זה משהו שיכול אולי להידרדר בהמשך. וכרגע את רוצה לבוא ולבדוק האם את יכולה להעמיד גבולות, או מה קורה לך כשאין לך את זה. מה קרה לך שאת עכשיו הולכת בחנות ואת אומרת לעצמך, קשה לי עם זה? אני מתקשרת למי שהיא לפני ואומרת לה, אני רוצה לקנות משהו ואני מוכנה לוותר על זה, להיום. כשאת תפעלי בדרך הזאת, אנחנו רואים שאת נמצאת במקום שבו את השולטת ולא הנשלטת. ואז את יכולה לבוא ולטפוח לך על שכם, לבוא ולקנות משהו טוב עם הכסף הזה, אבל לא להרגיש נקיפות מצפון אם זה קרה, אלא לבוא ולקבל את זה שלפעמים אנחנו, קשה לנו, וקנינו משהו, לא קרה כלום. אם זה מתחיל להציק יותר מדי, אז לפעמים צריכים לבוא ולבקש עזרה ממישהו שמכיר, מישהו איש מקצוע.
בתחום הזה.
בתחום הזה.
כי זה תחום, כן, כי זה תחום מאוד מיוחד, מאוד מאוד עם נישה ייחודית כזאת, כאילו זה לא סתם כל איזה אחד מטפל יכול...
אוקיי, בוא נבין את הדבר הזה. התמכרות היא כל כך לפעמים מושכת, וכל כך מבלבלת, היא כל כך הרמומית, שהרבה מטפלים יבואו ויגידו, אתה יכול להמשיך לעשות את זה, מה הבעיה? תמשיך את זה, רק תעשה טיפול רגשי. ובעצם לא מטפלים שכל פעם שיש רגש רע, מה עושים? הולכת כן. וקונה, וקונה משהו, הולכת ובורחת. אז לכן אנחנו צריכים דווקא מישהו שבאמת מבין בזה, אבל זה במקרה שזה מגיע לקיצון. בנושא שלך, אני חושב שהדבר הנכון הוא לבדוק את הגבולות שלך. הוא לבקש עזרה קטנה כזאת מחברה ולהגיד לה, אני לא רוצה לקנות היום. ואז תוכלי לבוא ולהכיר בזה שאת נמצאת במקום טוב. את כבר מבקשת עזרה כל כך מוקדם, זה המקום שעליו אנחנו היום יושבים פה,
כן.
כדי לבוא ולראות איזה כיף שנערה יכולה לבוא, כבר בשלב הזה, ולבוא ולהגיד, לא רוצה להיות שם במקום הזה לבד.
יפה, טוב, אז טוב שעלית לשידור, כל הכבוד לך, ובאמת תבדקי את הגבולות שלך, תראי איפה את נמצאת עם הדברים האלה, אם באמת את נמצאת במקום שאת שולטת, הכל בסדר, מותר מדי פעם, את יודעת, יש איזה קו גבול, זה לא שעכשיו צריך להתנזר משוקולד, להתנזר מקניות, מותר מדי פעם לפניק את עצמנו בשוקולד, בקניות, מותר לנו, זה בסדר, אבל לא אם זה יותר חזק מאיתנו, שזה למעשה המדידה הכי טובה, האם אני נמצא בהתמכרות או לא, האם אני שולט או האם אני הנשלט. תודה שעלית לשידור.
תודה רבה.
תודה, תודה. יש לנו עוד מאזין, פולק? טוב, בוא נגיד לילה טוב לעוד מאזין. לילה טוב.
טוב, שלום, שומעים אותי?
שומעים אותך נהדר.
שלום הרב יהודה, שלום הרב
אריה.
התופעה שרציתי לדבר עליה, אני חושב שהיא תופעה שהיא דווקא מאוד קשורה לדור שלנו, ומפרט התוכנית שאתם עושים מאוד קשורה לדור שלנו, באופן טבעי בדור שגדל טכנולוגיה, דור גודל מפונק, באופן טבעי בדור שגדל על תרבות באופן יחסים הערבית, והפיתויים קרובים וזמינים, אז ההתמכרויות הם מה שנקרא אחד ועוד אחד.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה מנסה לצטט את דברי הגמרא, או המדרש יותר נכון, משל לאב שמושיב את בנו על סיר, ובסוף זה נגמר מה יעשה הבן ולא יחטא, אתה כאילו מנסה להגיד כאילו שהיום אנחנו בדור כזה טכנולוגי של כאילו, איך לא יהיו מכורים, זה מה שאתה מנסה להגיד?
לא חשבתי על הגמרא, אבל נכון, זה דומה לגמרא שם, נכון.
אז עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה באמת, תדע, אני נולדתי לנורת חשמל, זאת אומרת, בשבילי נורת חשמל לא הייתה הפתעה, זאת אומרת, נולדתי לתוך המציאות הזאת, שיש, שהולכים לקיר, מזיזים כפתור, אמנם ישן מאוד, אבל נדלק אור, נורת ליבון כזאת צהובה מעצבנת. אתה מן הסתם נולדת לדור שבו טלפון נייד הוא בכלל לא חידוש. זה כאילו נולדת לתוך, זה כמו שאני נולדתי לתוך המציאות שיש ברז מים. אבל הסבתא של הסבתא שלי הלכה לשאוב מים מן הבאר, היא לא ידעה מה זה ברז. אז אני שואל, כאילו, למה אתה חושב שבגלל שנולדת לתוך דור שיש בו טכנולוגיה, זה צריך לפגוע בך? גם אני נולדתי לתוך טכנולוגיה מסוג שונה, וזה לא פגע בי. אז למה אתה חושב שהטכנולוגיה של היום כן אמורה לפגוע בך? או בכל הדור הזה?
קודם כל אני חושב שגם הטכנולוגיה של הדור שלכם פגעה במובן מסוים, אבל לא באותה עוצמה כמו שהיא פגעה בדור שלנו, עצם העובדה שהטכנולוגיה הלכה והתפתחה. זאת אומרת, ולא צריך להרחיב, במיליון אחד תחומים. ואין חינמי, אצלכם היה צריך לעבוד, ואצלנו צריך לעבוד יותר. יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, כן, אבל אני חושב שלגבי התמכרות, זה באמת זה באמת אחת הסיבות היותר חזקות לזה שבאמת התוכנית הזאת לא משודרת במקרה בדור שלנו. אני לא חושב גם שאתה יודע מה שנקרא, כל עולם הישיבות מסתובב סביב הנושאים האלה בימינו, וזה לא בכדי.
תגיד לי, אתה בחור ישיבה?
כן.
ותגיד לי, איזה סוגי התמכרויות יש בישיבות? שמעתי שמעשנים נרגילות. זה נכון?
כמה בטוח מותר לי לדבר.
לא, בוא, אתה יודע, אנחנו אנשים מתורבתים, ואנחנו ברדיו חרדי.
אין ספק.
אבל הנה, הגברת קודם דיברה על נושא של קניות. לבחורים גם יש התמכרויות לקניות? יש דבר כזה? שבחור מכור לקניות? או שלבנים, אני שואל ככה אותך וגם את יהודה, יש לבנים סוגי התמכרויות ויש לבנות סוגי התמכרויות? זה כאילו יושב על שתי סוגי דברים?
כמובן, יש הרבה סוגים, הבדלים מהותיים בין הגברים והנשים. כמובן שיש דברים ששייכים, ברור שיש גברים שגם מכורים לקניות. פגשתי כמה בחורים חסידיים מפה מהאזור שלנו, מבני ברק, שבאו וסיפרו שיש להם חדר שלם מלא בדברים שהם עוד לא פתחו.
הם רק קונים את זה?
רק קונים ואפילו לא פותחים. אמרתי, אני רוצה להיות חבר שלכם.
למה הם קונים את זה אז? זה הריגוש.
כי הריגוש הזה שאני יכול לקנות בכל דבר, בכל רגע נתון.
אז בוא נחזור למאזין שלנו. תגיד לי, איזה בדברים המותרים, איזה התמכרויות יש לבחור ישיבה? חוץ מסיגריות שזה דבר נוראי.
אז זהו, עיקר מה שגרם לי לעלות לשידור, זה שאני באמת נמשך לכל נושא הפסיכולוגיה והטיפול, ויותר לי באמת לשבת הרבה פעמים בחורים צעירים, ואני די מכיר את מה שנקרא מה אנשים עוברים. עכשיו, בדורות האחרונים, לצערנו, נוספו עוד קצת התמכרויות, קצת מעבר לסיגריות, ויש את נושא הפלאפונים המפורסם שאנחנו נלחמים בו ללא הרף. עכשיו, אני תמיד מוצא את עצמי בשיחות חיזוק, יושב וחושב, הבחורים פה ששומעים את היתרונות ואת החסרונות, הם לא טיפשים. הם מבינים שזה מסוכן, והם מבינים מה זה גורם, והם גם חווים את, את מה שנקרא, את האומנם טענה, אבל אחר כך את הדיכאון. אני חושב שמה שאין להם, מה שחסר להם, זה את האומץ לעזוב. את האומץ ללכת לשלב הבא. זאת אומרת, לזהות על מה זה יושב, וגם אחרי שמזהים על מה שזה, על מה זה יושב, שזה חלק מאוד יפה, יש את האומץ שצריך כדי לעזוב.
זה מחיר הבושה, זה התוכנית שלנו. התוכנית שלנו יושבת ושואלת שאלה. איך יכול להיות שאדם חייב חריבים?
אני לא מדבר על הבושה מהסובב, אני מדבר על האומץ באמת לעזוב, בלי קשר לאומץ לקבל טיפול. האומץ לראות את עצמי, אם דיברתם על מתוקים, כאחד שלא אוכל מתוקים, צריך אומץ כדי להתמודד עם הנקודה הזאת.
צריך אומץ וצריך כלים, כי איזו התמכרות זה לא דבר קל, הוא דבר שיושב חזק, הוא דבר רגשן. אתה יודע, אתה רואה את הבחורים שיודעים שהסיגרת מסרטנות אותם, כל מי שמעשן יודע שסופו למות מסרטן, אין פה שאלה בכלל. ובכל זאת אנשים יושבים ומעשנים, לא כי הם לא מאמינים, כי באמת התמכרות הוא דבר חזק. אוקיי?
נכון.
טוב, תשמע, אני רוצה להודות לך שאתה עלית לשידור, אתה נשמע לי בחור אמיץ, ובחור שעשה דבר או שניים בחיים, וגם בחור שיש לו עתיד, עם הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכישורים האלה של לעזור לבחורים, וככה להיות קרוב למקום של נפש האדם, תעשה בזה שימוש, אני לא יודע אם כרגע תעזור לאנשים בכלים שיש לך, אבל בהחלט, הציבור החרדי תמיד צריך אנשים טובים, ואני תמיד אומר לאנשים, למרות שזה לא פופולרי ולא כל כך אולי נשמע טוב, אבל אם הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות מסוימים, הוא יודע למה הוא נתן את זה לך, ותעשה בהם שימוש. אז אם יום אחד תרצה ככה למצוא את עצמך, עוסק בזה, רק בקשה קטנה לי אליך. תעשה את זה בצורה מקצועית. אל תהיה חפר, אל תהיה מייבין, אל תהיה... תעשה את זה בצורה מקצועית. תתמכר ללימודים, תלמד, תהיה בן אדם מדופלם, ותוכל לעזור לאנשים.
אני מאוד מאוד מסכים איתך, ותודה רבה. רציתי לשאול באמת את...
רק בקצרה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסמות. כן, בקצרה, בקצרה.
רק רציתי שהוא ידבר, מה שנקרא, על הטיפ הראשון שאתה נותן לאותו בחור ישיבה, או בחור שמגיע אליך עם קושי ועם התמכרות. זה הייתי רוצה שכולנו נדע.
אוקיי, הרב יהודה, בבקשה.
אני אענה לך בקצרה. אנחנו לא יכולים... אם אדם נמצא בתוך התמכרות, לחשוב שהוא יכול בשכל להבין שהדבר הזה פוגע בו וממילא שיפסיק. אנשים לפעמים מתמכרים למדיה. ישנם דברים שהם לא רוצים לחזור לשם. זה פוגע בהם. זה מנתק אותם. זה חוזר. הם מרגישים כל כך אשמה וכאב וחרטה, ובכל אופן הם חוזרים לשם. הם לא מבינים למה. ואתה בא ומשכנע אותם ואומר להם, אל תהיו שם, והם אומרים לך, אני לא רוצה להיות שם. הם כבר עברו את המשבר והם באו אליך כבר. זה לא מספיק והם חוזרים לזה. התמכרות היא דבר שהיא מכמה מישורים. ואם זאת התמכרות, צריכים להגיע לאדם שבאמת מבין מה קורה לאדם כשאין לו את זה. מה הדחף האדיר הזה שגורם לאדם לפגוע בעצמו דרך משהו שכרגע נותן לו איזה פתרון קל. אז הטיפ הראשון שאני יכול לבוא ולהגיד לך, הוא קודם כל, אנחנו נמצאים. באים לדבר על זה. אנחנו באים לבוא ולעלות שאדם שמכיר שיש לו בעיה הוא אדם גדול. אדם שמכיר שיש לו התמודדות שלפעמים חזקה עליו, הוא לא אדם חלש. הוא האדם החזק שמבין שיצר הרע גדול עלינו לפעמים. הדבר הזה גדול והדרך היחידה לבוא ולעזוב אותה זה לא לבד. ואם אדם בא ואומר לך, אני נמצא בתוך הדבר הזה, אני לא יכול לצאת, תגיד לו, לפני שאתה רוצה לעשות את זה, תתקשר אליי, אני אהיה איתך. ובדרך כלל זה יגרום לאדם, אם הוא ירים את הטלפון, הוא יצליח גם לא להיות שם. כי ברגע שאתה מוציא את זה מהסוד, אתה מעלה את זה על פני השטח, אתה מוריד את המסכה, אתה מוריד את השקר, אין שם כלום. באמת שאין שם כלום בתוך העולם המועט הזה שנותן לך ריגוש לרגע. ואני מקווה שעניתי לך.
יפה. תודה שעלית לשידור, אנחנו פשוט יש לנו עוד הרבה מאוד מאוד טלפונים, אנחנו גם ממש מוותרים על כל מיני דברים שנדחה אותם לאחרי השידור שלנו, אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא, הלו?
שלום וברכה, רציתי לשאול, אם יש כאן דבר התמכרות לקשר עם אנשים, זה באמת נקרא התמכרות?
מתכוונת לתלות?
לא, לא בקדע של תלות, אלא התמכרות כאילו לקשרים מסוימים ש... שקשה כאילו לעזור אותם, אבל זה לא בקטע תלותי.
אז באיזה קטע? בוא תסביר לנו. בוא תסביר לנו קצת יותר. ובאיזה גיל הבן אדם או הנערה או הנער שסובלים מהבעיה?
אני בת 17.5.
אוקיי.
ואני, יש כאילו, יש לי קשרים וחברות שאני, זה לא תלותי, זה לא קשר תלותי, ואני יכולה בלעדיהם גם. אני מרגישה שכאילו, אני ממש מתמכרת לקשרים האלה, שאני עושה הכל בשביל החברות.
את מוכנה לרצות ולעשות כל דבר?
כן, לא לרצות.
את מוכנה לעשות כל דבר בכדי ש... כן, אוקיי.
כמעט כל דבר, כן. עכשיו זה באמת נקרא התמכרות.
וזה מציק לך? כאילו, את לפעמים מרגישה חוזרת ואומרת איזה פריירית, מה אני עושה בשביל הקשר הזה, ואני נותן דברים אפילו אולי מאוד אישיים, ודברים יקרים לי, ועוברת על ערכים שיש לי. כן. טוב, מה אתה אומר הרב יהודה?
אני יכול לענות על זה קצת בהרחבה.
בוא תענה בהרחבה.
הנושא הזה של מערכות יחסים, באמונה שלי כמטפל, אני מבין שמאחורי כל התמכרות, יש התמכרות לקשר. התמכרות לרצון שמישהו יהיה איתי, שאני רוצה שמישהו, בוא נחשוב, למה אנשים מתמכרים לפלאפון היום? כי אנשים רוצים תקשורת. מה זה גורם בסופו של דבר למי שמתמכר לתקשורת? הוא יושב לבד עם הפלאפון
והוא לא לבד.
מנותק מהעולם.
לא, אבל הוא לא לבד.
כאילו לא לבד, אבל לאט לאט הוא מתנתק מהיקום. אנשים רואים אותו בדרך אחת. הוא מתוקשר עם כל העולם, אבל כאן ועכשיו הוא לא מתוקשר עם כלום. הבדידות תופסת ואוכלת כל חלקה טובה בו. אנשים מתמכרים לאלכוהול. למה? כי אנשים רוצים שיהיה להם קשר, טובה לגימה שמקרבת בין נפשות. אבל מה קורה לאותו אדם שהתמכר לאלכוהול? הוא יושב כבר בפינה עם הכוסית שלו, לבד. אנשים באים ורוצים קשר. כשאת מספרת על רצון לקשר עם חברה, זה רצון מאוד מאוד טוב וטהור, רצון לקשר. אבל כשהקשר הזה מתחיל להפריע, כשהקשר הזה אני משלם מחיר יקר, הקשרים האלה בוודאי יכולים להפך להיות התמכרות לכל דבר. האם במקרה שלך זאת התמכרות? כמו שאנחנו שמים כוכבית על כל דבר בשידור הזה, אנחנו לא באים לחפש התמכרויות. אנחנו באים לבוא ולבדוק את עצמנו. למה אני צריך את זה? למה אני בורח?
תראה, אני רוצה לומר שאני שואל מתוך הניסיון וכמות האנשים שאני ראיתי בעולם. אני רוצה רגע להפוך את זה. משואל אם אין פה משהו נורמטיבי. ידוע שיש נערה שבוא נאמר, אני לא מדבר עליה, כן? אני מדבר על נערה אחרת שעומדת לי בעיניים, ו... נערה שהיה לה מאוד 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 קשה בחברה, מאוד קשה. והיא, בכדי לצרוך את החברה, בשביל למצוא חן בעיני החברה, הייתה מוכנה לעשות דברים באמת עזועים שבאו על חשבונה. הייתה למשל, אני אתן לדוגמה ממשהו שקרה, נערה קיבלה טבעת מאוד מאוד יקרה מהסבתא שלה, ובשביל לרצות חברה אחרת, בשביל הקשר עם חברה אחרת, היא נתנה לחברה את זה מתנה. עכשיו, כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נע, זה טבעת שקיבלת מסבתא שלך, מעבר לערך הכספי, יש פה איזה ערך סנטימנטלי, משהו שהסבתא נתנה לך, מה את נותנת את זה למישהו אחר? אבל היא, בכדי לא לאבד מהחרדה, ופה אני שם דגש רגע, מהחרדה שהייתה לה, שלא לאבד את החברה, היא הסכימה לתת את הטבעת הזאת לחברה. זאת אומרת, כאילו, לפעמים אתה רואה שיש גילאים מסוימים שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק, לא בשלים ולא יודעים בדיוק איך לשמר את החברות שלנו, את החברים שלנו, ואנחנו מוכנים לעשות דברים שהם קצת אובר. השאלה אם זה קשור להתמכרות, או שזה קשור אולי לקודים חברתיים, אולי זה קשור כן, לקודים חברתיים, למעמד חברתי לא ברור, אולי צריך עזרה בכיוון הזה.
אני יכול לומר את זה, ולכן הגדרתי, לא כל קשר, אפילו קשרים לא בריאים, קשרים שאני נותן יותר ממה שאני מקבל, לא כל קשר כזה נהפך להיות המושג של תלות יתר. המושג הזה של יותר מדי.
או מושג של התמכרות. יכול להיות שזה מגיע ממקומות אחרים.
או מושג של תלות יתר שהיא די, נגיד, היא שווה להתמכרות. אנחנו מגדירים אותה כהתמכרות לכל דבר, את המושג תלות יתר. ניכנס לזה אולי בהרחבה בפעם אחרת.
אבל מה את מרגישה? הנה, אנחנו מדברים איתה, אז בוא רגע נשמע. איך את מרגישה כשאת נותנת דבר ש... כשאת שואלת את עצמך בהיגיון, את מרגישה נתתי משהו שלא נותנים אותו. מה ההסבר שאת נותנת לעצמך, עכשיו שאנחנו ככה מדברים ומעלים רעיונות, מה ההסבר שאת נותנת לעצמך, למה אני מוכנה לתת לחברה דבר שהוא, לכאורה דבר שלא נותנים אותו, הוא דבר שהוא מעבר. מה ההסבר שאת נותנת לעצמך?
אני כאילו רוצה שיותר
תאהב
אותי יותר, כן.
כאילו יש פה איזשהו פחד שאולי אם אני לא אתנהג בצורה הזאת, אני אאבד את החברות הזאת?
לא אאבד, אבל כאילו אני רוצה עוד יותר חזק.
אז בעצם, בעצם בכל קשר יש תלות. יש איזשהו צורך אחד בשני, רק לפעמים אנחנו מאבדים את זה. אנחנו רואים ילדים, שבאיזשהו שלב בחיים הולכים וקונים ממתקים לכל החברים, וקונים 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 כדי
שיאהבו אותם. רוצים לרצות, כן.
בדרך כלל הם משלמים מחיר של... בדרך כלל האנשים לא יאהבו אותם. אנשים יאהבו אותם אך ורק בגלל מה שהם נותנים, וכשהם לא ייתנו, אין לנו מה לעשות
איתם. אנשים ינצלו אותם.
וינצלו את זה. ואז בעצם זורקים אותם. וכשאנחנו מרגישים ככה, אז אנחנו צריכים לבוא ולאגור כוח, כמו שאתה אומר, להבין מה אני מרגיש שכרגע אני... היא מתקשרת לחברה, את מתקשרת לחברה פעם אחרי פעם, ואת קולטת שאת זאת היא שרודפת. ובעצם האדם שמבין, בלי קשר כרגע להתמכרות, האדם שמבין שהוא שווה, ואם מישהו רוצה להיות חבר שלו, הוא יהיה חבר שלו. הוא יכול לתת, והוא יכול לתת הרבה. כתוב, קנה לך חבר. זה בסדר לנסות לקנות חבר. אבל כשהחבר מנצל את זה, כשהחבר כבר משתמש בזה, כשאני מרגיש שכבר זה יותר מדי ואני לא מרגיש טוב עם זה, אז זה לא חבר שאני רוצה.
מותר לשאול אותך אם את מרגישה מנוצלת לפעמים? כאילו, כמו שהוא אומר, שחברים, שחברות שלך, חברות שלך רק בשל העובדה שאת מעניקה ונותנת ונותנת? כאילו, יש הרגשה של...
לא, אני גם לא נותנת בקטע כזה, כאילו אני נותנת יותר, אני מרגישה שאני יותר חושבת על אנשים, ויותר כאילו רוצה באמת שיהיה להם טוב, ואפילו סתם מתפעלת עליהם וכל זה, וכאילו האנשים האחרים לא באמת יודעים את כל הזה, אז אני מרגישה שאני נותנת וגם לא מקבלת, אז זה גם מרגישה שניצול כזה.
תשמעי, אני, קודם כל, ישר כוח שאת ככה מעיזה ופותחת את זה, בשביל זה אנחנו נמצאים פה וזה התענוג שלנו. אני יכול להגיד שלפני השידור שאל אותי הרב יהודה, תגיד לי מה אתה, אתה אדם כל כך עסוק, מה אתה יושב בשעות כאלה קטנות של הלילה ועונה לאנשים? אז הנה יהודה, אתה אחרי השידור הזה יש לך תשובה, אני לא צריך לענות, נכון?
מספיק זה, זה שאת התקשרת.
זה הכיף שלי, שאנשים, ותראה באיזה שלב היא באיבה, באמת בקטע טוב, בגישה נכונה, לא כשהיא כבר לגמרי מוצפת וכולה, את באת באמת ברגע הנכון. אני הייתי מציע לך, כן, לגשת עם זה לאיזשהו ברור, כן? ולו בשביל שלא תחי עם ההרגשה הנוראית הזאת, שאני נותנת ונותנת ונותנת ולא מקבלת, ואני חיה בעולם שמנצל אותי. כי לחיות עם התחושות האלה, בגיל שלך, זה לא בסדר, אבל בגיל יותר מבוגר, זה נהיה עוד יותר לא בסדר. כי בסוף היום, אנחנו חיות, ככה כתוב, כן? אנחנו חיות חברתיות. לא כתוב את זה במילים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, או את כל הבריאה, בצורה של חברית. זאת אומרת, בצורה שאחד זקוק לשני. אני פעם הייתי צריך להסביר את זה בהרצאה, אז אמרתי לאנשים, תארו לעצמכם שהיינו, הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם כמו יער. יש עצים, עומדים אחד ליד השני, אבל אין קשר בין עץ לעץ. אין שום אינטראקציה בין אנשים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הפוך. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ואז הקדוש ברוך הוא היה חייב לברוא את האדם יצור חברתי, כי כתוב בתורה למשל פסוקים ואהבת לרעך כמוך, וכי תראה את חמור שונאך רובץ תחת משאו, עזוב תעזוב עמו, אם בן אדם יש לו נגע בבית, הוא צריך את הכהן שיתיר לו את זה. זאת אומרת, כולנו חיים כיחידה אחת בתוך החברה, שאחד צריך את השני. ולכן מאוד חשוב שתדעי את הקודים החברתיים הנכונים, ולכן את בדיוק בשלב הנכון, לגשת לאיזשהו מקום טיפולי מקצועי, עם דגש, זה יכול להיות עובדת סוציאלית, זה יכול להיות בית חם, מרפאות, לקבל את הכישורי חיים האלה, להבין את הגבולות, להבין עד איפה אני הולכת, להבין את היחסים, איך אני מרגישה, כשאני מרגישה שאני כאילו מאבדת חברות, או רוצה יותר חברות, מה מותר לי לעשות, עד איפה אני הולכת עם זה, אוקיי? בסדר? אני לא מרגיש שזה קשור להתמכרות, אני אבל כן מרגיש שזה קשור למשהו שכדאי לעשות אותו משהו, כי את נמצאת, את מאוד מודעת לעצמך ומאוד ורבלית, מאוד יודעת להציג את הדברים, לכי תעשי עם זה משהו, בסדר?
תודה רבה.
בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. יש לנו עוד מאזין? אין לנו עוד מאזין כרגע על הקו, יש עוד מאזינים, אבל שלא נעלו אותם על הקו. אז יהודה, יש פה שאלה על המסך שהגיע. רגע, אני אסתובב לקרוא אותה. איך עוזרים לנערה בת כמעט 18 שמשתמשת בחומרים אסורים על בסיס יומיומי? היא מודעת, היא מודה ומודעת שכדאי, והיא רוצה באמת להפסיק, אבל כל מי אומרת לעצמה, מחר אני אתחיל. הצליחה בעבר להפסיק לתקופה קצרה, מה עושים? אז תראה, יש פה טלפון שלה, ואני אבקש שאתה תיקח את הטלפון, וזה האחריות שלך, יהודה. לא אמרתי לך קודם, לא הכנתי אותך קודם, בשביל זה אנחנו נמצאים פה, לעזור לאנשים, בשביל זה התפקיד, בשביל זה אנחנו פה. אז אתה תיקח את הטלפון של הגברת, ומחר בעזרת השם תתקשר אליה, תגיד לה שהיא כתבה לרדיו ואתה רוצה לענות לה, אבל תן לנו באמת, באופן כללי, לא על הנושא הספציפי הזה, בן אדם שמבין שהוא נמצא בתוך התמכרות, רוצה להפסיק, אולי הפסיק לפעמים לתקופות קצרות, אבל שוב חזר לזה, ושוב חזר לזה, וזה שוב חזר. איך, מה אתם עושים איתו אנשי המקצוע?
אני חושב שאנחנו צריכים להבדיל קודם כל, בין יצר הרע להתמכרות. ישנו המון דברים שאנחנו צריכים להכיר בזה, שישנם המון יצרים, ישנם המון אנשים שמשתמשים בהמון דברים, כי זה נורא מפתה.
כמו שהבחור החכם הזה עלה לקו, דיבר על טכנולוגיה, הוא אומר, אדוני, זה מפתה, אנחנו חיים בדור כזה, זה באמת מפתה.
ורוב האנשים, רוב האנשים בעולם, משתמשים כי זה פיתוי. חלקם משתמש כי זה ריצוי של החברה, כי הוא רוצה להיות חלק. החלק הבעייתי שאנחנו מדברים עליו בעולם ההתמכרות הוא חלק שמשתמשים בזה כפיצוי למשהו, שממלא איזה חור שחור בתוך הבטן, ובו הוא מתמלא על ידי ההתמכרות הספציפית של כל אדם. האנשים האלה אנחנו רוצים לעזור בתור עולם ההתמכרויות. עכשיו, אלה שנמצאים בתוך התמכרות, אז הם צריכים, בוא נגדיר אותם כעזרה מקצועית. אלה שנמצאים תוך התמודדות מול יצר הרע, שמושך אותם, זה מפתה כל כך, זה כל כך נעים, הם לא סובלים מזה כל כך. הם צריכים לבוא ולשאול את עצמם. הם צריכים לבוא ולהעמיד את הדברים מול העיניים שלהם, ולהגיד, האם זה מה שאנחנו רוצים? אם אנחנו לא רוצים את זה, האם אנחנו מוכנים לבוא ולחשוף את זה מול האנשים היקרים לנו? בשקט, אנשים שאנחנו סומכים עליהם. ולבוא ולהגיד, אנחנו מתמודדים. מותר לנו.
אז מתי, אני רוצה רגע לעצור אותך פה, כי זמננו קצר, אבל מתי עובר קו גבול? אתה אומר ככה, אם אני הבנתי אותך נכון, אם הקשבתי לך נכון, אתה אומר, לכל אדם יש יצר רע, ואתה אומר בפירוש, יצר רע כן, כי זה הנורמל, ירדנו לעולם ללחום ביצר רע, התמכרות לא. אבל הקו הזה, אם אתה יודע, אם אנחנו רואים את הקו עובר על הסקאלה, הוא באיזשהו מקום משנה את הפאזה ואומר, עד עכשיו זה היצר רע, מעכשיו זה התמכרות. איך בן אדם יכול לדעת מתי הוא עבר מהדבר הנורמטיבי של יצר רע לדבר הלא נורמטיבי של התמכרות? מי יספר לו את זה?
אז בוא נאמר שלושה כללים. כלל ראשון זה שאותו שייך גם ביצר הרע, שאני מנסה להפסיק ולא מצליח.
שזה נורמלי גם ביצר הרע, ביצר הרע מכשיל אותנו.
זה כלל ראשון.
לפתח את התרובץ, הוא נמצא שם כל יום בשביל להכשיל אותנו.
כלל שני הוא דבר שאתה הזכרת לפני כן, לאותה נערה שהתקשרה לגבי קניות, האם גם אני מלווה כספים של אחרים? האם אני פוגע גם באנשים אחרים בשביל לתת לעצמי את הסיפוק שלי? כשאני מתחיל לפגוע בערכים שלי, אני מתחיל להיות בבעיה. אדם שבורח למדיה, ופתאום הוא מוצא את עצמו גולש רחמנה ליצלן גם בזמנים שאסור לפי ההלכה. והוא אדם דתי.
היה לנו את האברך הוא שתפסו אותו בשבת.
נכון. ובעצם הוא מגיע למקום כזה שהערכים שלו, שמאוד חשובים לו, הוא גם אותם עובר. שם אנחנו מתחילים להבין שזה כבר לא יצר רק פיתוי, אלא זה גם פוגע בי, זה גם עבור דברים. ודבר שלישי, עד כמה אני סובל כבר מזה. שמה אנחנו כבר מגיעים לידי התמכרות. הסבל הוא אחד הדברים ששמה, כמות הסבל, שמה אנחנו מבינים כמה ההתמכרות היא קשה.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך את שאלת המיליון דולר, כי אנחנו בשתי דקות האחרונות של התוכנית. אני מבין שיש, אני מבין שיש את האנשים שכבר מגיעים אליכם, ובדרך כלל זה אחרי הדקה ה-90, ואני רוצה לגרום בשתי דקות למצב שאנשים יבואו לפני. איך אנחנו שוברים את מחסום הבושה? מה אתם כרטורנו עושים לעצור את הטרגדיות? אותו אישה שהזכרתי במונולוג שהגיע כבר אחרי שהיא כבר נפרדה מבעלה, והוא היום השם ירחם, כן? איך אנחנו צריכים את זה? איך אנחנו מביאים את זה לפני? איך אנחנו גורמים לכל הדבר הזה לפני שזה קורה? איך שוברים את מחסום הבושה? מה אתם ברטורנו עושים בשביל זה?
אוקיי, okay. קודם כל, אחד האחריות הגדולה שלי ברטורנו, הוא על המחלקה שלנו שנקראת מחלקת מניעה והעצמה. Mm-hmm. באמת, אנחנו פוגשים קרוב ל-90 אלף איש בשנה, גם מתוך הציבור החרדי והדתי, שאנחנו באים ופוגשים אותם הרבה לפני. אנחנו פוגשים את ההורים, שמלמדים את הילדים שלהם את השפה של להתמודד. Mm-hmm. אנחנו מלמדים את המחנכים, עבור הדברים האלה שהם יבואו וידברו רגשות. Mm-hmm. אחד הדברים שכרגע אנחנו עושים, שאנחנו מאוד מאמינים בו, ואני חושב שאתה רב אריה, אחד מהחלוצים בתחום, בציבור החרדי, שבאמת יצר שמותר לדבר על מחלות.
חייבים לדבר, מה השאלה?
חייבים לדבר. אין מה להתבייש, מותר לנו שאנחנו לא נהיה מושלמים.
איך אנחנו מסבירים את זה למשגיחים בישיבות, כדי שישדרו את זה הלאה לבחורים? איך אנחנו מסבירים את זה לאנשי מקצוע? מה אנחנו יכולים עוד לעשות?
כרגע אנחנו, ויחד עם בית חם, יצרנו את הכנס שהוא נועד למחנכים, נועד למטפלים, נועד לאנשים שאכפת להם, שרוצים להבין. כנס שבעזרת השם יהיה ביום שני הזה.
יום שני הזה.
נכון.
אצלי זה מעבר לים, כי אני נוסע עוד לחול וחוזר עוד, כן.
ואתה חוזר, וביום שני, כל מי שרוצה לבוא לשם, זה בחינם, זה נועד אך ורק, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולהכיר באמת את הפעולה, הדבר הגדול הזה שנקראת בושה, הסתרה, כמה מחיר יש לה. כדי לרשם לכנס, אפשר להיכנס או לאתר של רטורנו, ולהירשם, או למספר 073-222-1133. אני חוזר, 073-222-1133. הרישום חובה וההגעה חובה.
אוקיי, 073-222-1133, 073-222-1133. אז אנשים שרוצים, זה נורא קל, טכנית, מתקשרים, זה בחינם. כמה זמן הקורס הזה נמשך?
המפגש הזה הוא חלק מסדרה שכנסים, שהראשון אנחנו עושים בשיתוף פעולה איתכם, שנועד הנושא של הכנסים האלה.
מחיר הבושה.
בואו נדבר על זה. והנושא הראשון הוא מחיר הבושה. ובעזרת השם, הוא פגישה אחת חשובה, שבו נשמע מבפנים כמה אנשים נפגעו כשהם התביישו.
טוב, אז כמובן שבמפגש הזה, מה שנקרא, גם אני אהיה שם, ואני ארצה שם, אז אני מזמין את כולכם, אז הנה היקרים, אם אתם אנשי מקצוע, אנשי ציבור, מורים, אנשים שקשורים למקום הזה, יש לנו כוח למנוע סבל אם רק נדבר, אם רק נוריד את המסכה, נוריד את הבושה, יש לנו כוח להציל. אז בואו בהמונכם, אני בעזרת השם גם אהיה שם, יש שם צוות מרצים מהשורה הראשונה, כדאי מאוד לבוא, כדאי מאוד לשמוע, תקבלו שם כלים מדהימים איך לזהות מי בכלל הולך עם מסכה, ואיך להוריד לו את המסכה בצורה מקצועית, מבלי שהוא יתנגד לה. ואנחנו נדבר שם על מה זה בושה, מה זה סטיגמה, איך זה יתפתח, ואיך אנחנו בבית חם הצלחנו בנושא של מחלות נפש, להוריד את הסטיגמה ברמות גבוהות מאוד, ואיך אנחנו ממשיכים לעשות את זה בעוד דברים. אני רוצה להודות לך, יהודה, תודה, תודה, תודה שהגעת ממרחקים, מהרצאות בצפון ובדרום, לפה. היום הגעת בי הרצאה גדולה במודיעין. אני מבקש להודות לשלומי פולק, היקר שלנו, ולאורי כהן, טכנאינו הבכיר. ולכם המאזינים, סליחה מכל מי שלא הספיק לעלות לשידור, ומי שכתב לנו, אנחנו בעזרת השם מחר, נחזור אליו בשביל לענות לו תשובות על הדברים, לשאלות שאתם שואלים פה. ואם אתם רוצים להירשם לכנס עוד פעם אחת, או באתר של רטורנו, או בטלפון 073 22211133. יש מחיר לבושה. ליל מנוחה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי,